בוקר טוב לכולם. ובכן, אנחנו מתחילים בקריאת התורה על כל חמשת חומשי התורה מחדש. ברוך השם, אנחנו זוכים כל פעם עוד סבב ועוד סבב, אז אנחנו רק מאחלים לעצמנו שנסיים את השנה ועוד פעם נתחיל עוד שנה. ובכן כך, פרשת בראשית מאוד מפורסמת, מאוד ידועה, היא פותחת בתחילתה בדבר מאוד מאוד מופלא בבריאת העולם. לפי התפיסה המקראית, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ומתואר בצורה כמעט פרטנית מה ברא השם ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, ביום הרביעי, ביום החמישי, ביום השישי וביום השביעי, שבת ויהי נפש, ויחולו השמיים בכל צבאם. ויש לנו בריאה, ויש בתוכה בעל חיים, צמחים, הרים, גבעות, ימים, כוכבי מרום, שמש, ירח. אבל יש גם אדם. אדם שנברא בצלמו של בורא עולם. בכל ימי הבריאה נאמר, וירא אלוהים כי טוב. וירא אלוהים כי טוב. אופטימיות גדולה מאוד מאוד. כלומר, מעשה הבריאה הוא דבר טוב. אבל כשנברא אדם ביום השישי, נאמר וירא אלוהים והנה טוב מאוד. כלומר, הבריאה משתדרגת. עם בריאת האדם הראשון, הבריאה השתדרגה, והקדוש ברוך הוא נתן ציון טוב מאוד. כך אנחנו מוצאים את עצמנו באווירה מאוד מאוד מעניינת לקרוא על בריאה נפלאה. דעקה שלאחר מכן כבר אין התנ"ך מפנה את תשומת הלב על כל הבריאה. התנ"ך מפנה את תשומת הלב על האדם שנברא בצלמו של בורא עולם, ועל התפתחות המשפחה, ועל התפתחות האנושות. ומעניין, משם עד סוף הפרשה רואים מורד חלקלק, הידרדרות. אותו אדם שנברא בצלם אלוהים, ואשר אמור היה להיות לכאורה גולת הכותרת של הבריאה, שהרי כתוצאה מכך נאמר שהנה טוב מאוד, אותו אדם בחווה לא נשמעו לצו אלוהי ואכלו מפרי עץ הדעת. עוד מעט נתייחס לכך.
אתמול התחילה בראשית או היום?
שבת זו. שבת זו נקרא בראשית.
זאת אומרת, כן. לא אתמול ולא שלשום.
בחג שמחת תורה התחלנו בראשית רק כדי להראות גמרנו את התורה, אנחנו כבר מסתערים קדימה ומתחילים, אבל לא קראנו את כל הפרשה. בשבת זו נקרא את כל פרשת בראשית.
אבל בספר בראשית מתחיל מיד אחרי שמחת תורה?
כן, בכוונה, כי אנחנו רוצים לצרוב בתודעה שלנו שאת לימוד התורה אף פעם לא גומרים, אלא גומרים ומתחילים, גומרים ומתחילים. לכן בשמחת תורה גומרים את פרשת וזאת הברכה, שזה סוף חומש דברים, מוציאים ספר תורה שני ומתחילים לקרוא בראשית בכוונה כדי להראות אנחנו ממשיכים, לא נעצרים במקום. והנה אני חוזר חזרה. אז כאמור, אדם הראשון ואשתו אכלו מעץ הדעת, שעוד מעט נראה מה זה וכו', ואז מורד חלקלק, הם גורשו מגן עדן. בגן עדן היו להם תנאים מאוד מאוד אופטימליים, אבל הם גורשו מגן עדן כדי שהם כעת ינסו להתמודד עם המציאות החיים שלהם. אולי יפול להם הסימון, אולי יבינו למה חשוב להם להיות עם האלוהים ולא בלי האלוהים. אוקיי, והנה כבר אנחנו רואים הבן שלהם קין רוצח את אחיו הבל. האנושות בראשיתה, המשפחה בראשיתה, עובר מעשה רצח. הלאה מזה אנחנו מוצאים לאחר מכן ש האישה הופכת להיות חפץ מיני. נאמר שלמך לקח שתי נשים, עדה וצילה. למה שתי נשים? מי צריך שתי נשים? הרי בגן עדן נאמר שהאיש והאישה גוף אחד, כי מאיש לוקחה זאת. אם כן, מי צריך? למה צריך שתי נשים? אישה אחת בשביל להקים את התא המשפחתי, ואישה שנייה בשביל חיי מין. עדה וצילה. צילה זה לחיות בצל, ככה בשביל יופי, בשביל תענוגות, זה הידרדרות, והידרדרות. מאוחר יותר, אנחנו מוצאים משהו יותר חמור. נאמר על האנשים הנבחרים שכבר צמחו באותם זמנים, ויראו בני האלוהים, כלומר אנשים נבחרים, בני השופטים, בני בעלי השלטון, הם נקראים בני האלוהים, את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. כלומר, הפקרות מינית. הם אליטות, והם חפשים את הבנות היפהפיות, טובות הנה, ולוקחים מכל אשר בחרו, חפץ מיני. לא משנה, נשואה, לא נשואה, לא מעניין את אף אחד. מעניין את שוקה, מעניין את אהבה.
לא משתנה.
בא לי.
לא משתנה.
בדיוק. בדיוק. בא לי. ואז רבותיי, כשאנחנו קוראים את הדברים האלה, מאותו תיאור אידיאלי של הבריאה, שהקדוש ברוך הוא אומר, והנה טוב מאוד, אנחנו קוראים בסוף הפרשה, עגום, עגום מאוד, מעציב מאוד, בסוף הפרשה. וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו. שמתם לב? האדם היה מרכז הבריאה, ונטו מאוד, אבל בגלל שהאדם הפך להיות אוטונומי, עושה מה בא לו, ומדרדר במורת חלק, של פריצות, של שחיתות, של אלימות, והתעצב האלוהים שברא את האדם, כי האדם היה צריך להיות במרכז. ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כעשיתים. אבל מה? ונוח מצא חן בעיני השם. אנחנו עתידים אחר כך לקרוא שהשם מביא מבול לעולם, ומנוח ממזרעו הסריד אותם. למה דווקא אותם? תכף נראה. וכן איפה? האדם היה לו ייעוד אדיר להיות נזר הבריאה, והוא דרדר מורת חלקלק עד שהאלוהים בכלל התחרט שברא אותו. אבל בכל זאת הוא הסריד משהו ממנו. בואו נראה, נחזור קצת אחורה ונתחיל לראות דברים שלא תמיד אנחנו נותנים את הדעת עליהם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ואת חווה בגן עדן מקדם, גוף אחד שהפכו להיות שניים, כדי להראות עד כמה הזיקה בין איש ובין אישה היא טבעית, היא יהודית, היא אפשר בלעדיה, אבל בתנאי שהיא ערכית. והנה רבותיי, נאמר ככה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. כלומר, כי זה החיבור הכי טבעי בין איש ונאישה, על בסיס אהבה, על בסיס ייעוד, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אבל נאמר פסוק מעניין, מעניין מאוד מאוד, ויהיו שניהם, אדם וחווה, ערומים, האדם ואשתו, ולא ידבוששו. מוזר.
מה?
מה שאומרת הפסוק הזה? שהם היו ערומים ולא התבוששו. הרי אם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא יכול גם לתת לו את הדרך ולהראות לו את הדרך שצריך לתבש, שצריכה להיות צניעות מינימלית. כן? וכאן נאמר, ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, לא התבוששו. שימו לב, אנחנו נסביר בשני אופנים. האופן האחד, באמת הקדוש ברוך הוא ברא אותם ערומים, אבל נתן להם להתמודד. האם אתם רוצים חיי עירום בלי שום קבילה, אלא אתם רוצים לחיות מה בא לכם, איך שבא לכם, איך שנראה לכם? רוצים נודיסטים, נודיסטים, רוצים חיי מין כאלה ואחרים, או אתם תהיו מוכנים להבין שאני הבורא שבראתי אתכם אומר לכם כמה ערכים שינחו אתכם, שבלעדי הערכים האלה אתם פשוט לא תוכלו להתקיים, כי אתם תושחתו. ולכן נאמר שהיה בגן עדן מקדם עץ הדעת. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מפרי כל העצים האלה אתם יכולים לאכול, יש גם עץ החיים שם, אבל מפרי עץ הדעת אל תאכלו, כי ביום אכולכם ממנו מות מותון. עכשיו אותו ציווי אלוהי מוזר. אם הכנסת אותנו לגן עדן, ואם אתה נותן לחיים של כיף, מה אכפת לך שנאכל מעץ פרי הדעת? למה לא? אנחנו תאבים לקחת מעץ פרי הדעת. כאן נכנס לתמונה גורם מעניין מאוד מאוד. הוא הנחש. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים, ויאמר אל האישה, אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תקעו בו פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. שימו לב, הם ערומים, הם עכשיו יכולים לקבל הוראות מהקדוש ברוך הוא איך להתנהל, וזה בדיוק הציר שבו האדם בחווה כעת מתמודדים עם שאלת המיליון דולר. האם לחיות על פי ערכים אלוהיים או על פי רצונותיהם של האדם?
אבל באמת מה האינטרס שהיה לנחש פה?
הנחש,
מה האינטרס שלו?
הנחש, אמרו חכמים, הוא היצר הרע. דהיינו, הקול הפנימי של האדם שמתרען כנגד הוראות מלמעלה. אומר, כי יודע האלוהים, כי ביום אכולכם ממנו והייתם כאלוהים. אתה אדם עם שכל. למה שתקבל הוראות מלמעלה? תהיה אתה האלוהים של עצמך. זה הקול הפנימי של האדם אשר נמצא בציר, בצומת דרכים מאוד מאוד חשובה. האם לקבל עליו ערכים אלוהיים, או הוא יקבע לעצמו את הערכים? ואז האישה רואה את העץ, ותראה האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה עמה ויוכל, ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות וכו'. זאת אומרת, האישה באמת רואה, וואי, פרי עץ הדעת, פנטסטי, לא חבל, למה לשמוע לאלוהים? נאכל. והיא ואדם אכלו, ופתאום רואים שהם ערומים. מה, לא ידעתם שאתם ערומים לפניכם? לכן, אנחנו צריכים לדעת, הפרשה הזו היא אליגורית, היא איננה מתפרשת פשוטה. כמו ששאלת בבית צדק, מה האינטרס של הנחש? ואז חשפנו שהנחש זה היצריות שיש בתוך האדם, שמפתה אותו להיות אוטונומי לחלוטין, לא לקבל מרות של הורים, לא לקבל מרות של מורים, לא לקבל מרות של חוק, לא לקבל מרות של ערכים מלמעלה. אני אקבע מה טוב לי, אני רוצה לממש את עצמי, אני יודע מי אני, טוב לי ככה, אני רוצה לחיות את החיים האלה ככה, טוב לי ככה. ולכאורה זה דבר מאוד הגיוני, לאדם מסכל הוא יקבע את דרכו. אבל מה? אז הוא בלי האלוהים, ואז איך האדם מתמודד עם העירום? כן יכתיב לעצמו צניעות, או לא יכתיב לעצמו צניעות? ואז עץ הדעת, הפרי עץ הדעת הוא אליגורי, זה החיים בינו ובינה, בין האיש ובין האישה, שהרי במקרא נמצא שהביטוי לאכול הוא ביטוי מושאל לחיי מין. האלוהים אמר, האיש והאישה הם יחד, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו והיו לבשר אחד. אבל לטובת בני הזוג, לטובת בני הזוג, לא תמיד חיי מין. יש פעמים שכן, יש פעמים שלא, והכל בעידום, באהבה. זה לא בתחרושת, זה לא תעשייה, זה לא התפרקות, אלא זה דיבוק ועל בשר אחד, אבל מתוך שקילות. זה מה שאלוהים אמר להם, אל תאכלו מהפרי הטעים הזה יותר מדי. אכול דבש דייקה, והותר והקאותה. אם אדם יאכל הרבה דבש, הוא יקיא. כך אותו דבר גם בני זוג. בני זוג אשר לא מקבלים על עצמם מרות לקבוע איך הם חיים, כמה הם חיים, בחיים האינטימיים שלהם, בסוף יש מתחים, בסוף יש התרחקות, יש איזו נעיסות מסוימת. ולכן פרידה מגבירה אהבה, כלומר נפרדים לתקופה מסוימת, זה רק מגביר את המתח החיובי שיש בני הזוג. והנחש זה היצר הפנימי של האדם, כי יודע אלוהים ביום אוכלכם ממנו, אתם כבר תבחרו מה טוב לכם, מה רע לכם, ואז אתם כבר לא תלכו עם בורא עולם, אתם תהיו האלוהים של עצמכם. זה נכון, זה מה שיצר רע אומר. ואז רבותיי, איש ואשתו, אדם וחווה, החליטו להתנתק מהאלוהים וחיו איך שבא להם, איך שבא להם, ואז גורשו מגן עדן. עכשיו בואו נראה, חיים בלי אלוהים, בלי ערכים מלמעלה, אלא חיים על פי אוטונומיה של האדם. הנה, קין והבל, שני אחים, כבר ביניהם, שני אחים טריים, כבר ביניהם יש ויכוח, מי ייקח את האישה הזו, מי ייקח את האישה הזו, מי ייקח את חבל הארץ הזה, מי ייקח את חבל הארץ הזה, וכו'. וקם האח והורג את אחיו. כלומר, אם אנחנו נותנים חיים אוטונומיים לכל אדם, יש מסלול התנגשות בין בני האדם, יש אינטרסים שונים, זה טוב לו ככה וזה טוב לו אחרת. הגיעו בעצמכם, נתאר לעצמנו, במסגרת החופש שאנחנו היום כל כך שומעים עליו, כל כך שומעים עליו, נתאר לעצמנו שכמו שמדברים היום על חד מינים וחוקי יוצא בזה, נתאר לעצמנו שיבואו נודיסטים ויאמרו, אנחנו רוצים לתלך ברחובה של עיר עירום ועירייה. מה אחר? זה מסלול של התנגשות. אין אפשרות להעניק אוטונומיה לכל אדם אם יש חברה. החברה זה חיבור, ואם זה חיבור יש צורך בערכים מלמעלה, כי אם לא כן, כל אדם עם הערכים שלו, זה מסלול של התנגשות, וכבר יש רצח, וכבר יש רצח. חברה טריה מאוד מאוד. אם באמת היה אמין זה איך שכל אדם מבין ואיך שכל אדם נהנה, אז בא הגבר ואומר, רק רגע, טוב לי, יש לי את האישה שלי שהתחתנתי איתה, ויש לי עוד אישה ידועה בציבור, רק לא, היא לא ידועה, לא, לא ידועה לאשתו. למה? כי הוא רוצה חיימין, חיימין מתירנים. זה בדיוק מה שקרה עם עדה וצילה. ואם באמת אנחנו הולכים במסלול הזה, אין פלא, רבותיי, שאז אפילו אנשים מאוד מאוד נבחרים, אנשים מאוד מאוד אליטיסטים, כן? לוקחים אנשים מכל אשר בחרו. את רוצה תפקיד? את רוצה להיות למעלה? תתני תמורה לכך. את רוצה להיות פקודה שלי? תתני לכך. במשטרה, בצהל, במשרדים, לא משנה. זה בדיוק מה שאירה אז. זה בדיוק מה שאירה אז. לכם, רבותיי, אמרו חכמים שבזמן שאדם וחווה היו מנותקים מהאלוהים, החליטו שהם יהיו האלוהים, נולדו להם שדים, לילים, רועים, כלומר, נולדו להם, רבותיי, בנים, מושחתים, מופרעים, אלימים. 130 שנה היו אדם וחווה בלי האלוהים, מחוץ לגן עדן, על פי התאוות שלהם, ואז המשפחה נהרסה והאנושות נהרסה, חזרו בתשובה, ואז ילדו בן אחר, קראו לו שת, כי שהוא בדמותו ובצלמו של האדם שנברא בצלם אלוהים, כי שת לי אלוהים זרע אחר, זרע אחר, מתחילים תקופה אחרת. ואז מוריי ורבותיי, כל זרעו של קין, שממנו נתבתה האנושות, אתם בלבלתם את הערכים, כל אחד בא בשם הערכים שלו, אף אני הקדוש ברוך הוא אבלבל. יש חוקי טבע? כן, יש חוקי טבע. אז אני אבלבל את חוקי הטבע. ואז מובא מבול שמבלבל בין מי שמיים ובין מי תהומות, יורדים מלמעלה ופורצים מלמטה, והשחית כל בשר. איזה בשר? זרעו של קין, הרוצח, האלים, אשר ממנו באו הטרדות המיניות, אשר ממנו באו החפצת הנשים, כולם נשחטו במבול. מי נשרד מזרעו של שד, בן אדם שנברא בצלם אלוהים? ועדיין בתוך הטבע היו גם כאלה עברנים, עברנים נמצאים גם היום. כלומר, העניין שהתורה מציפה בפרשת השבוע הוא עניין שילבה את האנושות עד ימות המשיח. אוטונומיה לכל אדם או כפופה לערכי יסוד? רק עם ערכי יסוד יכולים להתקיים. לכן הוא נסיים בזה בדבר מופלא: ויראו שניהם האדם וחווה כי הם ערומים. אז ערומים זה בבגדים. אומר תרגום יונתן בן עוזיאל: הרי חכימים, ערומים זה ערומי, זה חכמים בעיני עצמם. ולא התבוששו, זה מלשון בושה. אומר אתן בן עזיאל: לא, 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 אין להם זמן, אפילו לא 6 שעות, הכל מיידי, אוכל עכשיו, מכונית עכשיו, אישה עכשיו, ככה אני רוצה, כל דבר אני רוצה, זה מה שאני רוצה, אני רוצה לעשות את זה במיידי. של האדם ברגע שלו מוכן להיות כפוף לערכי יסוד, זה הרס שלו, הרס של כל החברה. אבל כאמור, כל המתח הנפלא הזה שהוא קשה מאוד עלינו, ואנחנו חווים אותו ונחבר אותו, יגיע עד לימות המשיח. אז יתחילו לדבר: ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים, או אז האנושות תגיע אל גן עדן מקדם לחיים אידיאליים, כפי שהתורה מתארת בראשית דבר. שבת שלום וברכה.